רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות המרכז למוזיקה ירושלים, משכנות שעננים, המזמין את מאזיני רשת עושים היסטוריה לקונצרטים של התזמורת הפילרמונית הישראלית הצעירה בהנחה מיוחדת. את נגני המרכז למוזיקה ירושלים אני לא צריך להציג למאזיני הפודקאסט, שכן אלו ליוו אותנו בכישרון רב בפרקים שהקלטנו בשנה שעברה בצוותא. כעת אנחנו מרחיבים את שיתוף הפעולה עם המרכז למוזיקה ירושלים, המציע למאזיני הרשת כרטיסים במחירים מיוחדים לקונצרטים של הפילרמונית הישראלית הצעירה בירושלים, תל אביב וחיפה. לא רק שתוכלו ליהנות ממוזיקה קלאסית מעולה, בניצוח מנצחים מובילים ובביצוע טובי הנגנים הצעירים בישראל, תוכלו גם לתמוך בחינוך למצוינות במוזיקה וגם ברשת שלנו. לרכישת כרטיסים בהנחה מיוחדת, לחצו על הבאנר של המרכז למוזיקה ירושלים באתר הבית ranlevy.com, ואל תשכחו לרשום את קוד ההנחה עושים היסטוריה כשאתם מבצעים רכישה באתר.
שלום יובל.
איידן.
שאלה. כן. מה משותף לאוכל תאילנדי, צוללנים וחומר הרדמה לסוסים?
נראה לי שאתה הולך לספר לי איזה מיד אחרות הפתיחה.
עושים רפואה, מתחילים.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים רפואה, דוקטור יובל בלוך ועידן כהן.
יובל, אמנם פתיחה קצת משועשת, אבל הנושא, אנחנו מרשים לעצמנו להיות מאוד משועשעים, כי זה
אפשר לגלות שהסוף
נגמר בהפי אנד, כן. בדיוק. עדיין נספה בן אדם אחד במהלך מאמצי החילוץ. למי שעדיין לא הבין, אנחנו מדברים היום על
חילוץ של קבוצה של נערים והמאמן שלהם, קבוצת כדורגל תאילנדית, שנקלעו לפני שנה ומשהו, שנה כמעט בדיוק האמת, במערה בצפון תאילנד.
אנחנו מדברים על 2018,
נכון.
לפני שנה.
כן, שנה מתי שאנחנו כן. מקליטים את הפרק. Mm-hmm. קודם כל, סיפור דרמטי ומטורף, שהעולם היה מרותק אליו במשך ימים ארוכים, זה גם לקח ימים ארוכים, כל הסיפור הזה. אז הסיפור כשלעצמו זה דרמה גדולה, אבל הצלחנו אפילו למצוא בו כמה מרכיבים שקשורים לעולם שלנו, לעולם הרפואה, ובגלל זה בחרנו להביא את זה כאן לפרק הזה.
אז בואו נתחיל מזה שמדובר בקבוצת נערים שיצאו לטיול,
כן, קבוצת כדורגל, קוראים להם ה-Wild Boars או משהו כזה בסגנון, קבוצה של חבר'ה
קבוצת חזירי הבר, ככה, באמת?
כן,
אוקיי.
בוא, אתה יודע, זה לא שאנחנו, זה לא שיש שמות.
למה? מכבי חיפה, נשמע הגיוני.
כן, נכון. קבוצה של נערים בין, אני חושב, גילי 11 ל-16, שאחרי אימון החליטו לצאת לאיזשהו טיול במערות באזור, ביחד עם עוזר המאמן שלהם, בחור בן 25, בסך הכל הם היו 12 ילדים והמאמן. ילד אחד מתוך החבורה, ההורים באו לאסוף אותו, אז הוא לא הצטרף אליהם. יש לו תפקיד, תכף נספר לך מה התפקיד שלו בהמשך. והחבר'ה בעצם נכנסים לחקור איזושהי מערה, מערה שהיא די דומה, נגיד נקרא לזה בעולם שלנו, למערת הנטיפים. מערה כזאת עמוקה, מפותלת, עם כל מיני נטיפים.
סטלגמיטים וסטלקטיטים.
בדיוק.
אני אף פעם לא זוכר מי זה מי, אבל אני יודע שיש.
נכון. והם נכנסים למנהרה, מאוד נחמד, השאירו את האופניים שלהם בחוץ וכולי, ואז התחיל מונסון. אז התחיל גשם מאוד מאוד חזק, ובעצם מה שהגשם הזה עושה, הוא מציף את, לא יודע, את היובל שיש שם בתוך המנהרה הזאת, מציף אותו, מעלה את המפלס שלו בצורה כזאת, שפתח המערה נסגר, והגשם הזה מגיע כל כך חזק וכל כך בעוצמה, שבעצם החבורה כולה מתחילה לברוח מהמים שעומדים להטביע אותם, ונכנסים עמוק ועמוק לתוך ההר, למרחק של משהו כמו 4 קילומטר, מפתח המנהרה.
אני חושב שצריך להביא את מי שעשה את המנהרה הזאת כדי לעשות לנו פה את רכבת הקלה בתל אביב.
כן,
אבל
נכון,
זה רק אני.
נכון, זה אלוהים.
אה, אוקיי.
אבל גם אלוהים לא יכול לבנות רכבת הקלה בתל אביב בלוחות הזמנים שנקטור לו. בכל אופן, הסיפור של החבר'ה האלה יכול להיגמר מאוד רע.
אלמלא הם היו מוצאים כיס אוויר.
אלמלא הם מצאו שם, יש שם כמה כיסא אוויר, בתוך המנהרה הזאת הארוכה, אתה מדבר על 4 קילומטר, זה באמת מקום גדול, יש שם אזורים יותר גדולים, יותר קטנים, מעברים ממש צרים, שהמים הפכו אותם לעוד יותר צרים, בסופו של דבר, החבורה מוצאת את עצמה על איזשהו מדף סלע, מעל קו המים, ושם הם נתקעים. והם נתקעים בחושך מוחלט, ובלי אוכל, וזהו. הם מבחינתם עכשיו תלויים בחסדי שמיים ובחסדי אנשים שאולי יודעים או לא יודעים שהם נמצאים שם.
תן נחש, קליטה סלולרית אין.
בוודאי שאין קליטה סלולרי. והראשון בעצם שמבין שמשהו לא בסדר זה המאמן של הקבוצה. העוזר שלו נמצא בפנים ביחד עם החבורה. מאמן הקבוצה מתחיל לקבל טלפונים מהורים מודאגים ששואלים איפה הילד שלי, הוא לא חזר מהאימון, כבר מאוד מאוחר, מה קורה וכולי, והוא אפילו הוא לא קיבל אותם בזמן אמת, הוא פתח את הטלפון ומצא איזה 20 שיחות שלא נענו, מתחיל לברר, מבין שיש פה איזושהי בעיה, ומתחיל להתקשר לילדים, אחד אחרי השני, וילד אחרי ילד, אין תשובה. אין תשובה, אין תשובה, אין תשובה, אין תשובה. גם ילדים בתאילנד יש טלפונים סלולריים, עוזר המאמן שלו גם לא עונה, ואז ילד אחד עונה. והילד הזה אומר, תשמע, אני, אספו אותי. אבל אני זוכר שהם אמרו שהם הולכים לבקר במנהרה הזאת, ואולי כדאי לבדוק שם. המאמן ב9 בערב או משהו כזה, הסיפור התחיל בצהריים, רץ לשטח, מוצא את האופניים ואת הציוד של הילדים בחוץ, רואה שהמנהרה בעצם סגורה, בסוג של מבול שיטפון. הסיפור מתחיל להתגלגל. מדווחים לרשויות, הרשויות קוראות לנייבי סיל של התאילנדים, לקומנדו הימי של התאילנדים, קוראים לכוחות משטרה גדולים וכולי. פחות או יותר מהר מבינים לאיזה מנהרה הם נכנסו ואיפה הם אמורים להיות. מה מצבם, כמובן שאף אחד לא יודע, ובריסרצ' לפרק הזה הסתכלתי הרבה ביוטיוב, מלא סרטים, דרך אגב, זה קרה ממש לפני שנה, אנחנו לא מדברים על היסטוריה רחוקה, הכל מתועד באלפי קטעי יוטיוב, מאות דפי ויקיפדיה, אפשר לקרוא באמת עד אינסוף על הדבר הזה, פודקאסטים, נעשו פודקאסטים גם על הסיפור הזה.
והנה גם אנחנו.
וגם אנחנו עכשיו מוסיפים עוד לידע הכללי, בעברית, ומה שקורה שם, פחות או יותר מתחילים להיערך מסביב לאפשרות של אסון. זאת אומרת, גם איזה כתבת BBC ששמעתי מדברת באיזה פודקאסט, אמרה, אנחנו נערכנו שם כדי לדווח שהם מוציאים את הגופות שלהם באיזשהו שלב. אף אחד לא האמין שכזה מבול גדול עם שיטפון וכולי יכול להיגמר בבשורה חיובית, ובוודאי שנקפו הימים ונקפו הרבה ימים, עברו 9 ימים עד שקיבלו מהם איזשהו עוד חיים. בכל התקופה הזאת, המשפחות, כוחות הביטחון, התקשורת, כולם מתחילים לאבד לאט לאט תקווה.
אז בוא נגיע שנייה אחת. מה קורה לגוף שלנו ב9 ימים? בלי מזון, בלחות מאוד מאוד גבוהה, בחושך מוחלט. מה קורה לנו?
אוקיי, אז יש פה כמה דברים שצריך לקחת בחשבון. ועוד פעם, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קרה עד הנקודה שבה פגשנו מחדש את הנערים 9 ימים אחרי, אבל אפשר לנחש מה קרה. קודם כל, הדברים שאנחנו חייבים בשביל לחיות זה
מים ושינה.
מים, חמצן, כשאתה מדבר, מומלץ גם חמצן.
נכון.
וזה היה להם במידה כזאת או אחרת של
מים,
במסורה.
מים יש מסביבם טונות.
המים שהם שרו בתוכם, זה היה מים מאוד מלוכלכים ולא מתאימים לשתייה. כן, טפטפו עליהם מים עתיקה, אמרנו מערת דולומיטים, מערת נטיפים, טפטפו עליהם מים, ובאמת הם מספרים שהמים שהם שתו, זה פשוט מים שטפטפו עליהם מלמעלה, והם אספו אותם איכשהו בפה או בכלים ושתו מהם.
אז זה גם מלא קלציום, שזה טוב.
שזה טוב, זה טוב לעצמות, שזה מיוחד חשוב כשאתה מחכה שחלצו אותך. יש חמצן, אמנם לא בכמות בלתי מוגבלת. אחת מהבעיות היו שבאמת עם הזמן החמצן הלך והדלדל, אבל הם היו בחלל יחסית גדול והיה חמצן. לא היו איזה שהם פתחי עברור כמו שצריך, מה שדרך אגב גם גרם למקום להיות חשוך לחלוטין. הם היו בחושך מוחלט כל הימים האלה.
מה קורה לעיניים שלנו בחושך כזה?
אנחנו פשוט מפסיקים באיזשהו שלב, אני לא יודע אם היה בכל זאת איזשהו מקור אור שנתן להם קצת להתרגל, אבל בסופו של דבר, עם חושך מוחלט אתה לא יכול לראות. כשהוציאו אותם, בסופו של דבר, נתחיל מסוף הסיפור, כשהוציאו אותם, אחד מהדברים הראשונים שעשו זה לשים להם משקפי שמש. כי ידעו שאחרי כמה ימים שאתה נמצא בחושך מוחלט, קשה לך מאוד להתרגל לאור יום.
אבל הראייה שלנו לא מתנוונת ב9 ימים.
לא, לא, לא. אנשים מבוגרים, הראייה שלהם לא מתנוונת כל כך מהר. אצל תינוקות זה משהו אחר, אבל זה לגמרי לא בסקופ שלנו היום.
אז למה שמו למשקפי שמש בכל זאת?
כי לוקח זמן להתרגל לשמש חזקה אחרי ימים ארוכים שהיית בחושך, אוקיי? הדבר השלישי כמובן זה העניין של האוכל, והאוכל היה להם מאוד במסורה. החבר'ה בחוץ חשבו שיש להם יותר אוכל, כי הייתה איזושהי מחשבה, אחד מהנערים חגג יום הולדת, וחשבו שהם תכננו לעשות לו יום הולדת בתוך המערה, ולקחו הרבה אוכל איתם, מסתבר שלא כך היה. חלק מהאוכל שהיה להם בכלל נשאר מאחור, במנוסה שלהם מהנחשול, הם שירו את האוכל מאחוריהם, והם מראש לא קנו הרבה יותר מדי אוכל, הם כמעט לא אכלו בתשעה ימים האלה, אפשר לחיות תשעה ימים בלי אוכל, זה לא כיף, הם ירדו הרבה במשקל, הם נראו מאוד מסכנים כשהם יצאו מהמערה, אבל זה לא גרם לאף אחד לנזקים בלתי הפיכים. אז בימים הראשונים, כמו שאמרנו, אין שום מידע על מה מצב הנערים והעוזר המאמן, אנחנו לא יודעים איפה הם נמצאים, מה מצבם וכו', ובכל זאת נכנסים צוותי חילוץ, בעקשנות, ותחת תנאים מאוד מאוד קשים. צריך להבין שגם המזג אוויר בחוץ היה מאוד לא נחמד ולא סימפטי, היה תוך כדי סערת מונסון, וגם בפנים, המים היו מים אחורים עד כדי כך שאי אפשר היה לראות שום דבר. גם עם פנסים וגם עם כל מיני אמצעים אחרים, אי אפשר היה לראות. בסופו של דבר הביאו ממש חיישנים שעבדו על רדיו פריקוונסי כדי להצליח לנווט בתוך המנהרות האלה. הצוללנים נכנסים, בהתחלה הם מצליחים להיכנס קצת, אחר כך הם לאט לאט מקבלים גם אומץ וגם ניסיון ונכנסים יותר ויותר עמוק.
ובזמן הזה ממשיך לרדת גשם
ממשיך לרדת גשם.
נחל האיתן הזה שוצף בתוך המערה.
ובעיקר התקווה הולכת ועוזלת לצוותים המחלצים, אבל בכל זאת הם ממשיכים, וזה לזכותם יאמר, הם לא הפסיקו. ונכנסים גם כוחות ה-Navy Seals התאילנדים, וגם לאט לאט מצטרפים עוד מתנדבים. בסיד, דרך אגב, היו מעורבים כמה אלפים של מתנדבים, משהו כמו 30-40 מדינות, שבאו לקחת חלק בחילוץ הזה, שזה אומר משהו על אופי האדם, ובאמת על העובדה שחבורה של נערים צריכה עזרה, אז it takes a village, זה לא יותר מ-village, it takes a global village to raise a child, במקרה זה to rescue a child. אז אנחנו מתקדמים כמה ימים במאמצי החילוץ, וביום התשיעי למאמצי החילוץ, שני צוללנים בריטים, שבעצם המשימה שלהם הייתה, מה שהם עשו עם הזמן זה למפות את המנהרה. הם שמו מין סמנים כאלה לאורך הדרך, היה איזשהו פיצול טי שהם צריכים להחליט ללכת ימינה או שמאלה, ובקיצור, לא ניכנס לכל הפרטים האלה.
ובינתיים הם יבטחו גם איזשהו לייפליין, איזשהו חבל שאפשר יהיה...
כן, היו גם מערות בדרך, או חללים בדרך, שהשתמשו בהם, יחסנו בהם בלוני חמצן, כי תחשוב, 4 קילומטר לצלול במקום שהוא מאוד לא אוויר, זה לוקח זמן, זה דורש משאבים. היו מקומות שבהם הצוללן לא יכול היה לעבור כשבלון החמצן מונח על הגב. הוא היה צריך להוריד את הבלון החמצן, לקחת אותו ביד, כי היה שם מקום רק לגוף שבן אדם. ממש מעבר צר.
מה שגורם לך לחשוב, איך מלכתחילה, במהלך מנוסה, אנשים מצליחים כנגד כל הסיכויים להשתחל.
שיש לך מצד אחד מים שבאים לשטוף אותך, מצד שני מעבר צר, אתה עובר במעבר הצר. חוץ מזה, נערים שאין עליהם ציוד, עוברים יותר בקלות, במקום שאדם מבוגר עם ציוד מתקשה. הצוללנים האלה מגיעים לאיזשהו מקום, נגמרים להם הסמנים שמסמנים את הדרך, ואז הם מרימים את הראש לתוך איזשהו חלל, ושם לראשונה הם פוגשים את החבורה, שמאוד מופתעת לגלות אותם. הם גם מופתעים לגלות אותם, מאוד שמחים. יש הקלטות באינטרנט, שלצערנו אנחנו מטעמי זכויות יוצרים אי אפשר להשמיע, אבל אפשר לשמוע את זה בכל מקום, שבהם הם שואלים אותם מה מצבם וכמה הם, והם מספרים שהם 13, שזה בדיוק מספר האנשים שמחפשים, שזה מאוד שמח את הצוללנים. היה שם דרך אגב רק ילד אחד שידע אנגלית. והוא זה שניהל את כל התקשורת בהתחלה, ובעצם אין לצוללנים כמעט שום דבר לתת להם. הם לא באו עם אוכל, הם לא באו עם בלוני חמצן. הדבר היחיד שהיה להם זה קצת אבוקות של אור של צוללנים שהם השאירו להם, וזה בעצם הפעם הראשונה אחרי 9 ימים שיש להם אור, שהם יכולים להעיר.
אתה יודע, אני חושב על הסיפור הזה, ואתה דיברת על הכפר הגלובלי, ואני חושב על שיר של כוורת, העולם שמח, אתה זוכר את זה?
כן.
כן, אתה זוכר? ידענו ימים, כן, נשמע. באופן מיידי, צרות שלו, צרות שלך. אתה זוכר את המכשיר שייצרו אותו ביפן. ואני מנסה רגע לחשוב, לפני כעשור בערך, היה עוד סיפור של אנשים שנכלאו במעבה האדמה. אתה זוכר את הקוראים הצ'יליאנים?
כן, כן.
וגם שם, העולם כולו נשא את עיניו.
נכון.
עכשיו, שם זה היה קצת יותר פשוט. פה הסיפור של התקווה המהולה, באמת, כמו שאמרת, שהכתבת של הבי-בי-סי אמרה, כולנו באנו לדווח על אסון, זה משהו שהוא, עזוב אותך רגע רפואה, סיפור אנושי מדהים.
נכון, ותוסיף לזה שזה ילדים עם משפחות, אחר כך אתה יודע שכבר התגלה באמת כל הסיפור במלואו ולאשורו, אז מסתבר שבעצם הדמות מפתח פה, אולי אפילו בסורווייבל, בעצם העובדה שהצילו 13 אנשים חיים, היה עוזר המאמן, בחור בן 25. כנראה איזשהו נזיר בודיסטי בהכשרתו, שעשה להם הרבה מדיטציה שם, כדי להעביר את הזמן ולהרגיע אותם, שהצליח להרגיע חבורה של 12 ילדים, שהצעיר מביניהם בן 11 והמבוגר בן 16. עכשיו, מי שפעם ניסה לעשות מסיבת יום הולדת לכיתה ו' יודע כמה האתגר הזה הוא אתגר גדול גם לחבורה של ילדים שלא נמצאים בתוך מערה, ופה הוא צריך להחזיק אותם 9 ימים, לא 9 ימים, הרבה יותר מ9 ימים, אבל עד
מבחינתו לאין סוף.
מבחינתו הוא לא ידע בכלל מה הולך לקרות, והוא החזיק אותם אופטימיים בחיים ורגועים בצורה כזאת שהם יכולים לשתף פעולה, בלי אוכל, עם מעט מאוד מים, מעט מאוד חמצן, והוא ה-MVP, בוא נגיד, של הסיפור הזה, by far.
MVP למי שלא מכיר כדורסל?
Most valuable player, שחקן המצטיין של הסיפור הזה, למרות שאנחנו בכדורגל, אני חושב שהוא יעריך את התואר הזה בכל. אז אנחנו נמצאים 9 ימים אחרי האסון, ובעצם עברנו עכשיו פאזה, משלב החיפוש לשלב התכנון של החילוץ.
אם תרשה לי רגע, מאי-ודאות להיסטריה.
כן.
כי עכשיו אתה מבין מה גודל המשימה.
כי עכשיו יש לך הרבה מה לאבד, מה שאתה לא ידעת שיש לך לאבד קודם, ופה האתגרים הם אתגרים מאוד גדולים. זה סוג של בלבול, מעורב בשמחה, מעורב בחרדה, מעורב בהרבה בלגן, ועכשיו המחלצים עומדים בפני דילמה.
זה כמו שאתה הגשת קורות חיים לאיזושהי עבודה, ונורא התרגשת וקיבלת את זה, ואז אתה אומר, אוקיי, now what?
What, now what, בדיוק. אז קיבלת 13 אנשים חיים, קבורים להם, לא, סליחה, לא קבורים להם, 13 אנשים חיים שנמצאים באיזשהו כיס אוויר, 4 קילומטר במעבה ההר, שבינך לבינה מפרידים מים אחורים, איך להזזל, מוציאים אותם החוצה. אז בואו ננסה לשקול את האפשרויות שלנו.
להזיז את ההר?
להזיז את ההר זה כמעט, גם לשם כמעט הם הגיעו. אוקיי, לא להזיז את ההר, אבל בואו נגיד, הדבר הראשון שאפשר לעשות, שאולי זה נשמע קצת מופרך, אבל זה...
לשאוב את המים?
לשאוב את המים, עשו, שאבו טונות, שאבו, לפי דעתי, ציטטו שם איזה מספר של מיליארד ליטר של מים, פשוט שאבו ושאבו ושאבו, הבעיה.
אתה יודע מה זה מיליארד ליטר של מים?
כן, הבעיה.
זה מיליון מטריק, זה מיליון קוב.
נכון.
מיליון קוב זה חצי עיר.
כן, הבעיה שזה היה בתקופת... הגשמים של המונסון. אז כמה שאתה שואב, אתה מכיר את הסרטון הזה ביוטיוב של ההוא שמשקה את הגינה ויורד גשם ברקע? זה מה שקרה. אתה שואב, 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 ונכנסים עוד ועוד ועוד מים. שאבו את המים, כי קודם כל רצו שהם לא יתבעו, אתה יודע, פחדו שמפלס המים יעלה. אז שאבו, 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 אבל בסופו של דבר ראו שזה לא ייתן את המענה. אופציה אחת הייתה באמת לחכות שתיגמר עונת הגשמים. לתת להם שם, לחבר אותם שם דרך איזשהו קו חמצן וקו תקשורת, ולחכות שהם נמצאים שם חודש, חודשיים, שלושה, עם הספקה של אוכל, עד שירדו המים והם יוכלו לצאת באותה דרך שבה הם נכנסו.
למה לא עשו את זה?
לא עשו את זה מכיוון שחששו שלא יספיק להם שם האוויר, ושהמפלס של המים ילך ויעלה, ובסופו של דבר הם יתבעו. קרה עוד משהו. חצי פסיכולוגי נקרא לזה, אבל זה גם היה שיעורת הזרה, טבע בן אדם. אחד מהמחלצים ששמו סמן קונן, בחור בן 37, בוגר ה-Navy Seals התאילנדי, שפרש משם כמה שנים קודם לכן.
איש מנוסה.
איש מנוסה מאוד. נכנס פנימה כדי להכניס כמה מיכלי חמצן לאחד מהחללים האלה ששמרו בהם מיכלי חמצן, אתה יודע, יש שם כמה תחנות בדרך, ובדרך החוצה הוא איבד את ההכרה. לא ברור אם הוא נתקע שם, נתפס שם, התנתק לו שם משהו, הוא איבד את ההכרה. הבן זוג שלו ניסה להחיות אותו, הביא אותו לאיזה חלל כזה, עשו שם מצא החייה, ומותו נקבע. אתה זוכר את הרכבת הרים הרגשית שאנחנו נמצאים בה, קודם איבדנו תקווה ואז מצאנו אותה מחלצים, זה היה איזושהי נקודת שבר בתהליך, הקורבן הראשון. בשמחתנו, אנחנו יודעים היום שזה הקורבן היחיד. אבל זה הכניס את כל המערכת לסטרס נוסף, ביחד עם החשש שבאמת האופציה הזאת היא לא אופציה ריאלית, שהמים ימשיכו להציף את המנהרה ושאי אפשר יהיה לשאוב אותם כמו שצריך, ירדו מהסיפור הזה די מהר. ואז התחילו לחשוב מה אפשר לעשות. אני מזכיר שוב, הדרך החוצה היא בצלילה. אופציה אחת זה ללמד את הילדים לצלול, לעשות להם שיעורי צלילה, תחשוב על כמה פסיכי זה. אבל הם ילדים צעירים, בני 11-12, וצריך צוללנים סופר, הנה עובדה, אחד כבר נהרג, צריך צוללנים סופר מנוסים כדי לצאת מהמקום הזה, ולכן האופציה הזאת הייתה פחות ריאלית, או לפחות חשבו עליה, אבל זה, חשבו אולי לחפור מנהרה נוספת, ממש לחפור בהר, כדי להגיע אל החלל.
כמה זמן זה היה לוקח דבר
כזה? זה היה לוקח בערך כמו לחכות עד שתיגמר עונת המונסון, ולכן הפסיקו גם זה, גם חששו שזה יכול לסכן, לגרום לחוסר יציבות, אולי התמוטטות של איזה קיר שם, זה יכול ליצור בעיה.
זה כבר מתחיל להסביר למה יש שם אלפי אנשים.
כן, כן, לא,
לא היה שם... לא כולם צוללנים ולא כולם זה,
לא, לא, יש היו, מכל סוג ומין. היו משהו כמו 100 צוללנים, ובערך פי 10 ויותר אנשי צוות שלקחו, היו שם מעורבים, מאות ניידות משטרה ושבעה מסוקים, אתה יודע, בסך הכל 13 איש, אבל תראה כמה עבודה, שלא לדבר על כל אמצעי התקשורת שכמובן שרצו שם במקום כל התקופה. עשו, שלחו משלחות לחפש, אולי יש פתחים נוספים שאפשר להיכנס דרכם, לא מצאו פתחים נוספים. ממש התחילו לחשוב ממש על לבנות קווי טלפון וקווי חמצן.
שזה אגב מה שעשו עם הצ'יליאנים.
נכון, נכון, נכון. רק שבצ'יליאנים לא היו בתוך תנאי מזג אוויר קשים, ופה באיזושהי נקודה בזמן גילו שהולך להיות גל נוסף של מונסון, ואמרו, אנחנו חייבים לחלץ את החבר'ה האלה, בסופו של דבר היה להם משהו כמו חלון של כמה ימים לחלץ את הנערים, לפני שחייהם יהיו בסכנה.
אז מה עושים?
אז מה עושים? מוציאים אותם בצלילה, אבל קצת אחרת מאיך שתכננו בהתחלה. במקום ללמד אותם לצלול, התאימו להם מסכות, שהן מסכות פנים, לא מבסט חמצן שאתה מכניס לתוך הפה, אלא ממש מסכות שכל הפנים מכוסים ומואשרים בחמצן, 80% חמצן.
כמו מי שזוכר את מלחמת המפרץ, הברדס הזה שהיה
כן, לילדים? כמו, כן, זה משהו, זה יותר דומה אפילו למסכת אבח הרגילה, שפשוט מחוברת לאיזשהו מקור חמצן, שנותן חמצן מואשר, 80% חמצן, עם בלחץ חיובי, זאת אומרת שגם אם אתה נושם שטחי, או קצת נכנס ללחץ, אתה תקבל מספיק חמצן.
בדחיפה, מה שנקרא. כן. לחץ חיובי נשמע כבר ישר פיזיקה ואיבדתי אותך, בדחיפה.
בדחיפה. והדבר השני שעשו זה להרדים את הילדים. זאת אומרת, בעצם השתמשו בחומר הרדמה, אנחנו תכף נדבר על זה קצת עם מרדים שייתן לנו על זה קצת יותר פרטים, השתמשו בחומר הרדמה כדי להרגיע את הילדים ולהכניס אותם לאיזשהו מצב של טשטוש כזה, ביחד עם מסכת החמצן.
אבל אתה צריך פה קואופרציה, אתה לא יכול, או שהם פשוט רצו לקחת סקיות פרדים,
כן, המטרה היא...
עם חמצן מחובר.
החשש הגדול ביותר של המחלצים היה שהילדים ייכנסו ללחץ. תחשוב, בוא תנסה לדמיין עכשיו את עצמך. אוקיי, אתה דווקא...
אני עם הפרק הזה כבר לא נושם רק מהמחשבה בקלסטרופוביה.
אתה דוגמה טובה. אני לוקח אותך עכשיו, עידן, שם לך מסכה על הפנים, אוקיי? ומעביר אותך דרך מנהרה שהיא בערך בקוטר של הגוף שלך, במים אחורים, שאתה לא יכול לראות קדימה הרבה, אתה לא יכול לראות כמעט כלום, כי יש לך דופן של הר שמונחת לך על הפרצוף.
אני חושב שהיינו נפגשים בגלגול הבא.
בדיוק. ולכן, וזה בדיוק העניין, הצוללנים, המחלצים, רצו את הילדים במצב הכי רגוע, הכי רדום שאפשר. לשם כך השתמשו בחומר הרדמה שנקרא קטמין. וכל ילד חולץ בנפרד עם שני מחלצים שהלכו, ועוד פעם אני מזכיר, היו קטעים שממש היה מעבר מאוד מאוד צר. ובסופו של דבר, כל הילדים, אני מקצר קצת את הסיפור, מי שרוצה את הסיפור המלא, באמת יש כתבות שלמות של שעה ביוטיוב ופודקאסטים שלמים שמספרים על החילוץ. בסופו של דבר הילדים האלה הוצאו אחד-אחד, והחילוץ שלהם הסתיים, רק אני מזכיר, או בעצם אני לא יודע אם אמרנו את זה, ב-23 ביוני הם הלכו לאיבוד. אחרוני המחולצים יצאו ב-10 ביולי מבית הנהר. זה אומר כמה? שבועיים וחצי אמרנו? כן, שבועיים וחצי בערך לקח כל הסיפור. ומיד לאחר מכן באמת התחילה עוד סופת מונסון, שלך תדע איפה הייתה תופסת אותם אם היו עדיין בתוך ההר.
מיד אחרי ההפסקה, אנחנו נדבר עם רופא מרדים, דווקא מאוד אפר כזה.
כן.
הפסקה וחוזרים.
הנה שאלה ששאלו אותי. האם דגים ישנים? כאילו, אתם ראיתם פעם דג ישן? אולי ראיתם, זה קצת קשה לדעת, כי אין להם אפפיים, הם לא יכולים לעצום את העיניים, גם אם הם מאוד רוצים. ובכל זאת, התשובה היא כן. דגים ישנים, הם ישנים בעיניים פקוחות. יש להם פרקי זמן כל יום, שבהם כל קצב פעילות הגוף שלהם מועט, והם פחות מודעים לסביבה, ובדרך כלל הם צפים במקום עם מינימום תזוזה. כלומר, הם ישנים. וברור שהם ישנים, כי שינה זה חשוב, זה חשוב לכל החיות, כי יום טוב מתחיל בשינה טובה אצל בני אדם וגם אצל דגים. אתם מכירים את זה שאם אתם לא ישנים טוב בלילה, אז יום אחר כך אתם מרגישים עייפים ולא מרוכזים, ואתם שוחים באלכסון, והבועות שלכם עולות עקום, ואתם לא מצליחים לזכור שום דבר. כל דבר שנכנס לכם למוח פשוט יוצא תוך 5 שניות, שזה סטנדרטי בשביל דג, אבל זה פחות טוב לבני אדם. עכשיו, שאלה אחרת, זה האם דגים ישנים על מזרן של פנדה? וכאן התשובה היא כנראה שלא. לא עשו על זה עדיין הרבה מחקרים מדעיים מקיפים, אבל ככל הנראה, אם תיתנו לדג מזרן של פנדה, זה לא ישפר את השינה שלו, כי הוא לא יתרשם מהספוג ויסקו, התלת שכבתי המצוין, וגם להכניס את כל המזרן לתוך המים, אני לא בטוח שזה יועיל, וגם כל התווי תקן הבינלאומיים של המזרן הזה, גם זה לא יעשה הרבה רושם על הדג. ואפילו כל העניין הזה שמביאים לו את זה בהזמנה אישית, עד האקווריום, ואם הוא לא מרוצה, אז הוא מרים טלפון ובלי שאלות מחזירים לו את הכסף ולוחקים את המזרן בחזרה, וגם זה חינם. כל זה לדג לא יהיה אכפת. אבל אם אתם במקרה א' רוצים שינה טובה וב' לא דגים, אז מזרן של פנדה זה בהחלט דבר שכדאי לכם לשקול, כי שינה טובה באמת זה דבר שכולם צריכים, גם דגים, גם ג'ירפות, גם אוכלי נמלים, גם אנשים. פנדה ZZZ, COIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח, מומלט במיוחד לאנשים שאינם דגים.
שלום לדוקטור ערן סגל, מנהל המערך להרדמה, טיפול נמרץ וטיפול בכאב במרכזים הרפואיים אסותא.
שלום עידן, שלום. יובל.
היי.
אז בוא נתחיל, אני מבין שלפי התואר הזה, אתה בעצם רופא מרדים.
כן, אני רופא מרדים.
מה זה הרדמה? כולנו יודעים להגיד אתר, ההיפוכונדרים בינינו יודעים להגיד אתר, מה זה הרדמה?
באמת?
פחות משתמשים.
הרדמה, תראה, היום כשאנחנו מדברים על הרדמה, אז אנחנו לא מדברים רק על הקטע הפיזיולוגי או קליני של המצב שאדם רדום, אלא המקצוע הרדמה הוא מקצוע שעוסק בתחומים מאוד רחבים, אבל בסופו של דבר אנחנו עוסקים בסיטואציה שבה אדם צריך לעבור איזושהי פעולה שהיא פעולה כואבת או מאוד מפחידה או דורשת שהוא בכלל לא יזוז וכולי, וכדי לאפשר את הדברים האלה אנחנו צריכים ליצור מצב שבו הוא לא חש את התחושות של האי נוחות ואין לו את הדחף לזוז, והוא לא יכול לעתים לזוז אפילו בלי כוונה וכולי. והמכלול של הדברים שאנחנו עושים כדי להביא אותו למצב הזה, להרדמה, שברוב המקרים, כשאנחנו מדברים, יש הרבה סוגים של הרדמה, אבל כשאנחנו מדברים על הרדמה כללית, אז אנחנו מדברים בעצם שהוא גם מחוסר הכרה.
אז רגע, אז אם כך, יש פה איזה שתי נקודות. אחת זה משהו שעוזר לרופאים, ואחת זה משהו שהוא, בוא נגיד את זה ככה, נופל תחת חוק זכויות החולה. אתה בא ואתה מדבר על מצד אחד אי-תזוזה, יצירת שיתוק, ומצד שני, וזה הצד של זכויות החולה, אתם לא רוצים שהוא יזכור משהו.
וגם שלא יכאב.
אז הייתי הולך, כן, הייתי הולך על זה בכיוון ההפוך. תראה, בעבר, הרי לפני שהייתה הרדמה, אז היו עושים ניתוחים, קטיעות, פתיחות של מורסות וכולי, ואז כשהיו עושים את הדברים האלה, אנשים היו נותנים להם ככה לשתות משהו, ככה שהם לא ירגיש שהם יהיו קצת יותר מטושטשים, ומחזיקים אותם או קושרים אותם בכוח, ומתמודדים עם הצווחות שלהם. אז היו גם הרבה
רופאים חרשים, אני מניח.
לא, אבל הקטע היה שהניתוחים היו פתוחים לקהל, כי זה היה אחד מאמצעי הבידור, נגיד, בעולם. זה לא סתם שקוראים לחדר ניתוח בהרבה מקומות operating theater, כי הדברים האלה היו נעשים והיה יושב קהל וצופה. ההרדמה נוצרה כדי לאפשר למטופלים לעבור את הפעולות. עוד לפני כל הדברים האחרים של החוסר תזוזה וכולי, הם כמובן חשובים, אבל הם כבר בשלבים יותר מתקדמים. במקור, ההרדמה הכללית נועדה כדי לגרום לאדם להיות מחוסר הכרה, לא להרגיש כאב, לא לחוות את החוויה הלא נוחה של כל הסיטואציה, וגם לא לזכור את אותם היבטים של אינוחות או כאב הזה, שבכל זאת אולי צפו ועלו בתוך המכלול הזה. ולכן כשאנחנו מדברים היום על הרדמה, אנחנו מדברים על מבחינה התרופות שאנחנו משתמשים בהם על ארבעה מרכיבים משמעותיים. אחד זה אנלגזיה, שיכוך כאבים, היפנוזיס, שינה, אמנזיה, שזה הקטע של לא לזכור את החוויות הלא נעימות אם היו, והרפיית שרירים, מסל רלקסיישן, שבאמת נועד לאפשר למטופל לא לזוז בכלל בזמן שהמנתח עושה את הפעולות שלו.
אני חושב שכל מה שסקרת עכשיו, אני חושב שיש אנשים שקוראים לזה פשוט ניסויים, לא? לא מניסיון, אבל נשמע כמו...
יש, לפחות הקטע של האמנזיה.
כן, הקטע של האמנזיה פחות, אולי רצוי, אבל לא מצוי.
בדיוק מה שרציתי להגיד, יכול להיות שיש אנשים שאם היית מתחיל איתם את הטיפול כבר בחופה, זה היה עוזר. אז מה שאתה אמרת בעצם, נגיד, לצורך העניין, הקלאסי שאנחנו מכירים, הרדמה שאנחנו מכירים קלאסית כולם, זה בחדר ניתוח. אנחנו צריכים את כל הדברים האלה. אנחנו צריכים גם שהמטופל לא יזוז, גם שישן, גם שישכח, גם שלא יכאב לו. אבל אנחנו, מה שפחות אולי יודעים זה שלפעמים אנחנו משתמשים רק בשביל חלק, גם אם לא צפוי שיהיה כאב נגיד, סתם, אני מדבר מהעולם שלי של רפואת ילדים. ילד קטן שאתה רוצה לעשות לו אפילו CT או MRI, וצריך פשוט שהוא לא יזוז, לפעמים מרדימים את הילד בתוך מכשיר ה-MRI כדי שלא תהיה תזוזה, כדי שהוא פשוט לא יזוז.
נכון מאוד.
בלי
נכון
קשר
מאוד,
לכאב אנחנו, ודברים אחרים.
גם אם יש הרבה סיטואציות שבהם אין כאב בכלל, אבל אתה צריך באמת חוסר תזוזה מוחלט, ויכול להיות ילד שאצלו גם הרבה פעמים המרכיב יהיה מרכיב של חרדה, גם אם זה לא צפוי להיות כואב, אבל זה גם יכול להיות אדם מבוגר אם הוא צריך לשכב הרבה מאוד זמן בלי תזוזה, ויש כל מיני סיטואציות נוספות, לדוגמה נגיד אנשים שיש להם חרדה גדולה מטיפולי שיניים. הרבה מהאנשים האלה, אתה מדבר, הוא אומר לך, לא, זה לא כואב, אבל באותם פעמים בודדות שהייתי, אז הוא הזריק לי חומר של הרדמה מקומית, לא כאב, אבל אני לא יכול לשאת את העניין הזה של לשבת שם ולפתוח את הפה ולהיות זה, אני צריך משהו שיגרום לי להיות יותר רגוע, ולפעמים רגוע באופן מאוד עמוק. ואז כמובן אפשר להשתמש ברכיבים שונים של ארבעת הדברים שדיברתי עליהם.
עכשיו זה בדיוק מחבר אותנו לסיפור שלנו היום. אנחנו מדברים על חבורה של ילדים פחות או יותר גילאי פלוס מינוס 12, שצריך להוביל אותם בצלילה, שאף אחד מהם לא יודע לצלול כמובן, בצלילה, דרך תעלה שאורכה 4 קילומטר, מאוד צרה וקלסטרופובית, עם מים אחורים שבקושי רואים כמה סנטימטרים קדימה, ברור או צפוי שהילדים האלה יהיו מאוד בחרדה ומאוד בלחץ.
בהתחשב בעובדה שעברו יותר משבועיים בלי מזון נורמלי, רמות חרדה מטורפות.
בלי ספק, והסיטואציה היא גם עוד יותר אולי מורכבת, בגלל שבתוך המעבר הזה מישהו ייכנס ללחץ שהוא בלתי נשלט, לחרדה שהיא במהות שלה תופעה, מה שמבחינת שאתה לא שולט בה. כן. אז הוא יכול פתאום לזוז, להוריד מעצמו את המסכה של החמצן, אבל בוודאי שהוא יכול לגרום נזק לעצמו ולאחרים.
אז בוא ניכנס לרגע לראש של הצוות הרפואי שישב שם ותכנן את החילוץ. הם יודעים שהם צריכים להרגיע את הילדים, אני מניח שדי מהר חשבו על הרעיון של רמה כזאת או אחרת של סדציה. דרך אגב, לא הזכרנו את זה, אבל יש רמות שונות של הרדמה, נכון? בגדול, שמדברים.
אמת. את רוב התרופות שאנחנו נותנים אפשר לתת במינונים שונים, ואנחנו מדרגים בעצם את ההשפעה של התרופות השונות על מצב ההכרה של המטופלים, החל מהרגעה קלה, הרגעה, סדציה יותר עמוקה, סדציה ברמה עמוקה מאוד, והרדמה כללית, שאז האדם לא מגיב בכלל. בדרגות הקלות יותר אנשים מגיבים, וגם האדם יכול לקבל תרופות שגורמות לו להיות רגוע, אבל עדיין הוא יכול לעשות פעולות.
זאת אומרת, חלק מהעניין זה כמה שיתוף פעולה, נגיד, אתה רוצה מהבן אדם. דבר נוסף שהוא נכנס בשיקולים שלנו, זה גם הנושא של שמירה על נתיב האוויר, נכון? זאת אומרת, אם אתה מרדים עמוק את המטופלים שלך, הם כל כך ישנים שהם גם לא יכולים לשמור על נתיב האוויר שלהם, ואתה צריך לעשות את זה בשבילם.
נכון, אנשים שאנחנו משתמשים בהרדמה מאוד מאוד עמוקה, גם יכולים לחסום את נתיב האוויר, כמו שאמרת, וגם יכולים להסיק לנשום, בגלל שעם חלק מהתרופות שאנחנו משתמשים, אנחנו מדכאים את מרכז הנשימה, את הבקרות על הנשימה המוחיות, ואדם יכול להפסיק לנשום בגלל זה.
אוקיי, אז עכשיו נחזור לאותה סיטואציה, וננסה להבין מתוך כל ארסנל, התרופות שמשתמשים בהם מרדימים, בחרו דווקא בקטמין, מה היתרונות שלו? למה דווקא הוא האידיאלי לסיפור הזה?
קטמין הוא תרופה מאוד מאוד מיוחדת, שיש לה מספר יתרונות בסיטואציה הזאת. קודם כל, קטמין עכשיו הוא כאילו מה שאנחנו קוראים total או complete anesthetic. הוא גם משפיע על מצב הכרה, ויכול להביא אדם למצב שהוא לחלוטין ללא הכרה, הוא גם משכך כאבים מאוד מאוד טוב, אבל הוא עושה את הדברים האלה בלי בהכרח לדכא את הדחף הנשימתי או את דרכי האוויר. ולכן אנשים שנותנים להם קטמין יכולים להמשיך, גם כשהם רדומים יחסית עמוק, ימשיכו לנשום. בגדול הוא באמת עושה, הוא יכול להביא את האדם למצב רגוע עד הרדמה מלאה בלי לגרום לו להפסיק לנשום, וגם עוד תופעה שיש לה הרבה תרופות אחרות זה שהן מדכאות גם את המערכת הקרדיו-וסקולרית, גורמות לירידת לחץ דם. קטמין לא עושה את זה, להפך, הוא דווקא יכול להעלות, מעלה את הדופק קצת ומעלה את הלחץ דם.
ואז שיש ילדים שלא אכלו ולא שתו כמו שצריך כבר במשך תקופה ארוכה, והם גם ככה מועדים לפורנות, אנחנו לא רוצים לשחק להם עם העניין הזה של המצב ההמודינמי.
כן, בוודאי, וזה באמת אחת הסיבות שלמשל משתמשים בקטמין גם להשראת הרדמה בחדרי ניתוח או במיתרים של נגיד מגן דוד אדום או בצבא, באנשים שהם בסיכון להידרדרות של המערכת הקרדיו-וסקולרית, קטמין יחסית לתרופות אחרות שאנחנו משתמשים בהן, נחשב לתרופה שמגוננת או פחות פוגעת במערכת הקרדיו-וסקולרית מהתרופות האחרות. יש עוד יתרון מסוים שהם באותו, הם הרי תיעדו את זה, שלחו מאמר לניו אינגלנד על המכתב לניו אינגלנד הזה. אחת הסיבות שהם בחרו בזה, שהיא סיבה מעניינת, זה הילדים היו צריכים לעבור במים, והמים היו מאוד קרים, ואחת הבעיות שהתפתחו זה באמת ירידת הטמפרטורה. קטמין הוא מקווץ את כלי הדם, ולכן בגלל הכיווץ של כלי הדם, בעיקר באור וברקמות היותר פריפריות, הוא מגן במידה מסוימת בפני ירידת טמפרטורה. אז כשזה נותן קטמין יחסית לתרופות אחרות, יש פחות זרימת דם לאור, ולכן פחות חום הולך לאיבוד לסביבה.
בלשון העם, כן. קטמין מוכר בתור חומר הרדמה לסוסים. עכשיו, אתה יודע, אנשים מדברים, וואי, וזה, ופה, ושם, וזה, יאללה, תן לו חומר הרדמה לסוסים. למה אנחנו משמשים על זה בבני אדם?
קטמין משמש כחומר הרדמה בעולם הווטרינריה גם, אבל במקור הוא פותח, אני חושב, דווקא להרדמה של בני אדם, והוא תרופה ממש מצוינת, שנעשה בשימוש בהרדמה משנות ה-60 של המאה הקודמת. עכשיו, יש לו גם חסרונות מסוימים שכשאדם שירדים אותו עם קטמין, כשהוא מתעורר, יש לו לעתים, יש תופעה של הזיות, של הזיות שיכולות להיות מאוד מאוד לא נעימות, ולכן התרופה, כשהתפתחו תרופות אחרות, בהרדמה, אז גם די ירדה מהשימוש המאוד מאוד נפות שלה, אבל היא כל הזמן נשארה בשימוש לאותן סיטואציות מיוחדות, כמו שדיברנו, אנשים שהם בסיכון להתמוטטות מבחינת לחץ דם, כי הם עברו תאונת דרכים או נמצאים בשוק מסיבה אחרת וכן הלאה. וקטמין, שגם במקביל הפך להיות סוג של סם רחוב כזה, שבגלל זה גם בארצות הברית ולאחרונה גם בארץ הוא הפך להיות תרופה, מה שנקרא...
recreational.
ולכן במערכות הבריאות היא תרופה שנמצאת בתוך פקודת...
הסמים המסוכנים.
ונשמרת בצורה נעולה וכולי בבתי החולים. אבל אנחנו מוצאים בשנים האחרונות עוד הרבה אינדיקציות מאוד מאוד מעניינות לתרופה. לדוגמה, אחת האינדיקציות המרתקות בעיניי, זה שקטמין תואר בשנים האחרונות כתרופה מאוד מאוד יעילה, כנגד דיכאון עמיד לטיפול. אנשים שיש להם מחלת דיכאון קשה, שקיבלו טיפול תרופתי, לעתים אפילו הגיעו עד כדי זה שהם נזקקו לטיפול בנזעי חשמל, מתן של קטמין, הזלפה לא של הרדמה מלאה, אלא בהזלפה במנות יותר קטנות, אבל פעם או פעמיים בשבוע, יכול לאפשר לאנשים האלה שיפור דרמטי בסימפטומטולוגיה של הדיכאון. כך שזה מאוד מעניין, וזה שימוש שהולך וגובר. גם אנחנו באסותא, יש לנו מין פעילות כזאת, ביחד עם פסיכיאטר, באים מטופלים עם דיכאון קשה, ואנחנו עושים את הטיפול הזה, ובחלק מהמטופלים אנחנו באמת רואים הצלחה מאוד יפה. ויש לזה גם שימוש בטיפול בכאב, גם בכאב כרוני וגם בכאב אחרי ניתוחים. יש אנשים שמשתמשים בזה ויש לזה אפקט כנראה מיטיב.
בסופו של דבר אנחנו, אני לא, אתה כן, עובד על המוח. כאילו מתעתע בו. ואתה יודע, אני שומע אותך מדבר על איך משתמשים היום בקטמין לכאב או לדיכאון, ואני אומר, LSD. גם התחיל ככה, וגם לא יש איזשהו גם קצת הקהיית חושים, קצת סדציה, למה לא השתמשו נניח ב-LSD?
תראה, LSD, יש, אתה יודע, אם אתה מדבר על תרופות שמשפיעות על המוח, אז יש באמת הרבה מאוד קבוצות של תרופות שמשפיעות על המוח, ובכל מיני מנגנונים שונים. למה LSD, שגם במקור פותח כאיזושהי תרופה שהיו לה הרבה תקוות שזה תהיה תרופה מאוד יעילה כנגד סוגים שונים של הפרעות פסיכיאטריות, למה בסופו של דבר היא הפכה להיות התרופה מהשטן הנוראית שמתייחסים אליה היום הרבה מהעולם? זאת שאלה מעניינת שההיסטוריה שלה היא מורכבת. לא בטוח שזה באמת מוצדק, ולא בטוח שהעובדה שה-LSD הפך להיות תרופה כל כך מסוכנת לכאורה על פי הרשויות, יש באמת הצדקה לזה, ומאוד יכול להיות שאנחנו מפסידים מהיכולת של התרופה הזאת לעזור לאנשים מסוימים בסיטואציות מיוחדות.
כי גם קטמין וגם LSD הפכו להיות סמי מסיבות.
זה בגלל התופעות לוואי שלהם.
זה נכון.
זה בגלל ההשפעה השנייה.
זה בהחלט נכון, אבל אם תחשוב על זה, אתה יודע, גז הצחוק שאנחנו משתמשים בו, נייטרוס אוקסייד, הוא גם גז שאתה יודע, כשפיתחו אותו היו מסיבות רבות, אתה יודע, ועד היום יש כנראה מקומות שבהם משתמשים בו בתור משהו רקריאיישנל, פשוט לא נורא נוח להסתובב איתו. אתה הזכרת קודם אתר, בשנים שאחרי שהומצא היתר, אז היו גם ככה חוגגים איתו. כל התרופות שאנחנו משתמשים נגד כאבים האופיאטיים, כמעט כולם, יש להם פוטנציאל לניצול לרע של אביוס ושל התמכרות. זאת אומרת, העובדה שתרופה משמשת גם בצורה לא חוקית ולא חכמה ולא בריאה, לא בהכרח תמיד צריכה למנוע ממנה להיות גם בסל הטיפולים של הרפואה המודרנית.
אירן, מה שאני לוקח מהחלק הזה של השיחה, זה שכנראה המסיבות הכי שוות בבית חולים זה המסיבות של המרדימים. ואני קצת נעלב שאתם לא מזמינים אותי, אתה יודע.
זה נכון. דווקא במסיבות האלה יש לנו מעט מאוד שימוש בתרופות האלה, כי באמת המרדימים זה עם משובח במיוחד, והוא לא צריך, אנחנו לא צריכים עזרים בשביל לעשות מסיבות טובות, אבל אנחנו כן משתמשים באלכוהול מדי פעם, קצת במסיבה.
דוקטור סגל, אני מבין שבסופו של דבר הכל עניין של מינון, ובסופו של דבר התרופה, הקטמין, הייתה מין הטוב בכל העולמות לסיטואציה הזאת. באיזה מקרה לא היית משתמש בה?
לא, תראה, אני, קשה לי מאוד לומר לגבי השימוש בקטמין שהם השתמשו בו שם. הסיטואציה הזאת, סיטואציה כל כך קשה וכל כך מורכבת, שבאמת אני לא יכול לומר הרבה לגבי הפרטים שלה, אבל קטמין, כמו כל תרופה אחרת, יש נסיבות מסוימות שבהם אנחנו משתדלים לא להשתמש בה. למשל, בגלל שהיא מעלה דופק והיא יכולה להעלות את הלחץ התוך מוחי, אז באנשים שיש להם לחץ תרגולתי גבוה בגלל בצקת מוחית, בגלל טראומה וכולי, זה לא תרופה אופטימלית. יש סיטואציות מסוימות בטראומה על העיניים שמומלץ לא להשתמש בקטמין. בגלל שהקטמין יכול לייצר את ההזיות האלה וכולי, אז יש אנשים שאולי נוטים לזה יותר, ואם אתה יודע זה, אז אתה פחות תרצה להשתמש בתרופה. אבל בגדול, בשימוש באינדיקציות הנכונות, זו תרופה בטוחה וטובה מאוד.
אני מדמיין את השיחה עם הנערים אחרי שהם יצאו מהמערה, ואומרים, ואתה לא מאמין, ואני חלמתי שאני תקוע, זה שלושה שבועות במערה. לא, 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 זה באמת קרה. זה לא זה היה.
כן.
דוקטור סגל, שאלה אישית. לקחת פעם קטמין?
לא.
אוקיי.
לא שזכור לך.
אבל לעומת זאת, לא, קטמין לא, אבל לעומת זאת, כשהייתי ילד, עשו לי ניתוח שהרדים אותי עם אתר. אני עד כך זקן.
וואו.
כן, באמת.
לפחות לא נתנו לך לנשוך כדור, זה גם משהו.
נכון.
כן.
דוקטור ערן סגל, מנהל המערך להרדמה, טיפול נמרץ וטיפול בכאב במרכזים הרפואיים אסותא, תודה רבה.
תודה לכם.
יובל, דוקטור סגל דיבר על כך שהבחירה בקטמין הייתה כי זה, גם נגענו בזה, איזשהו הטוב שבכל העולמות. אחד הדברים שהוא ככה הזכיר זה עניין של טמפרטורת הגוף, לחץ הדם. דיברנו על מי גשם, המונסון כן. אמנם עונה חמה וגשומה, אבל בכל זאת, קר מאוד במערה.
כן, אחת הסכנות בכלל של אדם שטובל במים, כמעט כל סוג של מים למעט אולי סאונה, שזה בעיה אחרת, זה היווצרות של היפותרמיה, זה תמיד משהו שאנחנו חושבים עליו בנפגעים של טביעה, או אפילו כמובן מפולות שלגים וכולי, אבל אפילו אם זה לא מינוס מעלות צלזיוס, עדיין הגוף יכול לפתח מצב של היפותרמיה. אז בוא,
היפותרמיה זה
תת
טמפרטורה, כן, תת מעלות.
היפותרמיה. מי שזוכר למטיבי הקשב של, של הפודקאסט שלנו, היה לנו פודקאסט שדיבר על היפרטרמיה, על מכות חום. עכשיו אנחנו מדברים על הצד השני.
לפני שנה בקיץ.
כן, כמובן. עכשיו, בשביל להתרענן, אנחנו מדברים על הצד השני, היפותרמיה. בעצם מחלקים את ההיפותרמיה לשני סוגים, להיפותרמיה ראשונית ולהיפותרמיה שניונית. ההיפותרמיה הראשונית זה ההיפותרמיה הקלאסית, זה מצב שבו קור מבחוץ גורם לירידת חום הגוף. אוקיי, חום הגוף שלנו, מי שיודע, מי שזוכר, 36 עד 37 וחצי מעלות, הקור טמפרצ'ר שלנו. היפותרמיה מוגדרת כחום גוף מתחת ל-35 מעלות, חום גוף מרכזי, לא מה שאנחנו מודדים בבית צ'כי, אלא מה שאנחנו מודדים חום גוף מרכזי. חום גוף שמתחת ל-35 מעלות מוגדר כהיפותרמיה, ויש היפותרמיה קלה, בינונית וחמורה. בסופו של דבר, אתה יודע שאנחנו בעלי אדם החם, יודעים לתפקד טוב מבחינה פיזיולוגית בטמפרטורות, בטווח טמפרטורות מאוד צר. ברגע שאנחנו מכניסים את מערכות הגוף השונות שלנו לטמפרטורה קצת נמוכה ממה שהם רגילים, או קצת גבוהה ממה שהם רגילים, המערכות מתחילות להשתגע.
להיסגר אחת-אחת, עד שאתה מת.
כן, עד שאתה מת, ואז הטמפרטורה יורדת בכיף, בסבבה שלה. אז האיברים החשובים, המוח, הלב, הכליות, הריאות, כולם מושפעים לרעה ממצב של היפותרמיה. בלב יכולים להיות הפרעות קצב. ההולכה העצבית במערכת העצבים המרכזית נפגעת. בגלל זה אחד מהדברים שקורים ככל שההיפותרמיה הולכת ונהיית יותר קשה, זה שאנחנו מאבדים יותר ויותר את מצב ההכרה שלנו.
אם בחום אנחנו מפתחים הזיות, גם בקור אני אפתח הזיות?
כן, אתה נכנס לאיזה מין מצב כזה, סטופורי כזה, של תשטוש ונמנום עד למצב של חוסר הכרה. אבל כן, כל, אתה יודע, תופעות נוירולוגיות יכולות להיות מאוד מגוונות. בסופו של דבר, האנד פוינט זה לאבד את ההכרה לגמרי. זה גם ההבדלים בין היפותרמיה קלה, בינונית וקשה. בקלה, בדרך כלל, הסימנים שאנחנו רואים זה רעידות, ואחר כך מצב ההכרה הולך ומתדרדר.
מהי השניונית?
השניונית זה היפותרמיה שנגרמת שלא כתוצאה ממשהו חיצוני, אלא כתוצאה מאיזושהי בעיה בגוף. זאת אומרת, יש מחלות שיכולות לגרום לפגיעה בתרמורגולציה שלנו.
למשל?
לדוגמה, כל מיני דברים שמשפיעים על מרכז התרמורגולציה במוח. זה יכול להיות שבץ מוחי שפוגע באזור הזה, זה יכול להיות גידול במוח.
רגע, מישהו עם שבץ יכול להגיע למצב שבו אין לו רגולציה של טרמפרטורה בגוף?
בוודאי, כן.
ואז מה, הוא כל הזמן רק יזיע, או כל הזמן יהיה רכר? יהיה לו רכר?
אנחנו, אני מזכיר לך שאנחנו, יש לנו פה, הדרך שלנו לשמור על טרמפרטורה בגוף היא מוזניים. מצד אחד מייצרים חום, בעיקר מה שמייצר חום בגוף זה השרירים. מצד שני, אנחנו נפטרים מחום דרך האור בעיקר, על ידי פתיחה של כלי דם והעברה של חום החוצה. ברגע שהתרמורגולציה נפגעת, ברגע שהתרמוסטט נדפק, אז הגוף שלנו משנה את האיזון בצורה כזאת שחום הגוף המאוזן שלנו יורד למתחת ל-35 מעלות. ואז המוח והלב והריאות שלא השתתפו בישיבה הזאת, שהחליטו שמורידים את החום, נפגעים. לא כל מי שיש לו שבץ.
כן, לא, אין ברור.
אבל זה צריך להיות ממוקד במקום מאוד מסוים. מחלות כמו אנורקסיה, לדוגמה, מצוין שהרבה פעמים יש שם פגיעה בטרמורגולציה, בגלל עוד פעם, בגלל אובדן מסת שריר מצד אחד, ופגיעה ביכולת שלנו לווסת מצד שני. ואני יכול לתת לך רשימה באמת ארוכה מאוד. פרקינסון לפעמים וכולי וכולי, יכול לגרום גם לדברים האלה. תשים לב שמי שרועד, זה סימן לזה שהתרמורגולציה שלו עובדת. אם קר לך ואתה רועד, הגוף שלך אומר, תן לי, אני מטפל בזה. אוקיי, הבעיה היא דווקא אם אתה לא רועד. זה אומר שמשהו לא בסדר, שאתה לא מגיב כמו שצריך לירידה בטמפרטורה החיצונית. אבל אפשר לקבל היפותרמיה משהו הזה גם בטמפרטורה נורמלית. צריך לזכור את זה כשמטפלים, שלפעמים צריך לחמם את הבן אדם גם אם הוא לא נמצא במזג אוויר קר באופן מיוחד.
ומה שרואים בקטעים האלה, זה תמיד כאילו ברגע הזה הגיעו אנשים מנאסה, ועוטפים אותך כאילו היית לוויין.
נכון.
מה זה?
לכל רמה של היפותרמיה, אנחנו משקיעים יותר אנרגיה, אבל המטרה היא תמיד אותה מטרה, לחמם את הבן אדם. המטרה היא להחזיר אותו לטמפרטורה התקינה, כי אז האיברים יחזרו לעבוד בסביבה הטבעית שלהם מבחינת טמפרטורות. הסמיכות חילוץ האלה שאתה מכיר, יש להם שני צדדים. צד אחד זה הצד שקולט את האור של השמש ואוסף חום, והצד השני זה הצד המבריק ששומר את החום בפנים, בתוך הסביבה של הגוף ולא נותן לו לצאת החוצה. זה מין טכניקה כזאת של פיזיקה, אין בזה יותר מדי עניין. זה עוזר במקרים קלים עם ההיפותרמיה מאוד קלה.
בסופו של דבר, אבל גם מי שמסיים מרתון שמים עליו את הדבר הזה.
נכון, אבל הופכים. שמים את זה הפוך כדי שהשמש לא תחמם אותו יותר.
הבנתי.
ההיפותרמיה הבינונית כבר דורשת חימום יותר אקטיבי. חימום יותר אקטיבי זה אומר שאנחנו משתמשים בסקיות חימום, בסמיכות חימום, יש בלואוירים כאלה שנושפים עליך אוויר חם, משתמשים בזה גם אפילו בחדרי ניתוח או בהתאוששות מחדרי ניתוח, מחממים אותך אם הטמפרטורה היא קצת נמוכה. ובסופו של דבר, אם זה לא מספיק חימום חיצוני, עושים גם חימום פנימי. היום השיטה המקובלת ביותר, במיוחד בסביבות שהן לא בית חולימיות, זה לחבר עירוי נוזלים חם. פשוט מחממים עירוי נוזלים, והוא מחמם את זה.
מרק לבריד.
אל תצטט אותי, אני לא יודע, כבר יש על זה חוק ההתיישנות, אני חושב, אבל בתקופה שהייתי בקורס חובשים, זה היה, קורס חובשים שלי היה בחורף, היה לנו מין כזה תחביב כזה, לחמם שקיות עירוי ולחבר אחד.
כל מי שהיה ביחידת שדה מכיר את המקרר הקטן שיש לחובשים במרפאה.
זה בקיץ.
שיש בדיוק. אז כל מי, עזוב.
בקיץ, מקררים, בחורף, מחממים.
עד היום זה קורה. כן.
ויש גם כל מיני טכניקות שדווקא הם יותר דיבייטבל של ממש שטיפת הבטן, הכוונה בחדר ניתוח או בתנאים יותר של חדר מיון, של הכנסת נוזלים חמים לתוך חלל הבטן וכולי. הכוונה היא לעשות, להביא לחימום מהיר ככל שניתן של הגוף. צריך לזכור את שני דברים. קודם כל, מה שקרה, עכשיו בוא נדבר לרגע שוב. אנחנו ממוקדים באירוע אחד הפעם. כאן הצוות הרפואי ידע, אחרי שכבר עברנו את המשוכה הקשה של החילוץ עצמו, הצוות הרפואי ידע שיגיעו אליו ארטיקים בני 12 שהוא צריך לטפל בהם. והם פיתחו, בהתחלה הם היו קצת, בהתחלה הם לא נתנו לזה כל כך את הדעת. המחולצים הראשונים באמת הייתה להם טמפרטורת גוף סביב ה-35 מעלות. יש אפילו דיווח על אחד שהיה לו טמפרטורה של 35 מעלות בשטח, והיא ירדה במהלך הפינוי. זאת אומרת, הוא הגיע במצב של היפותרמיה לבית החולים, למרות שהוא עזב את השטח כשהוא לא הוגדר כנפגע היפותרמיה.
מה קרה שם?
פשוט בדרך הוא המשיך לאבד חום, הוא לא היה מספיק מחומם.
כי מה? כי בדרך עצמו.
פשוט לא היה מספיק מחומם, אתה יודע, הוא היה רזה, מסכן, עייף, ואף לו במסוק, והמשיך להתקרר. עכשיו, אם עכשיו אני ואתה, שאנחנו מתחילים נגיד ב-37 מעלות, עולים למסוק וקצת מתקררים, או נגיד אפילו אם אתה יושב בחדר עם מזגן, כמו עכשיו, והטמפרטורה יורדת בחצי מעלה, לא קרה שום דבר, כי עדיין יש לך... אבל אם אתה מתחיל מ-35 מעלות, אז הלמטה זה לכיוון ה-34, וזה כבר פוגע באיברים, כמו שאמרנו. ולכן, הם תפסו את עצמם די מהר. זה גם חלק מה-letter to the editor, מהמכתב שהם שלחו ל-New England Journal of Medicine, מדברים על זה שהם הבינו די מהר שהיפותרמיה זה אולי האתגר הגדול ביותר שיש ברגע שהאדם חולץ. ואז הם פיתחו לעצמם איזשהו מודל של טיפול שקראו לו ABC plus H. אוקיי,
ABC אנחנו זוכים מהטראומה.
ABC אנחנו מכירים כל מי שלמד אי פעם לעשות החייאה. אוקיי? Airway, breathing ו-circulation, זה שלושת הדברים שאנחנו קודם כל בודקים. אבל ה-H של ההיפותרמיה הפך להיות חלק מהסכמה של הטיפול, זאת אומרת כולם, כל מי שיצא מהמערה, חומם.
גם המחלצים?
המחלצים, דרך אגב, היה להם יתרון. החליפות צלילה שלהם היו מותאמות לגופם. לעומת החליפות צלילה שהילדים השתמשו בהם, הם כן השתמשו בחליפות צלילה, אבל הם השתמשו בחליפות צלילה שהיו לוס כזה, הם לא זה, וזה היה חלק מהביקורת, שכשהחליפת צלילה לא ממש מתאימה, ומה הם נכנסים וכולי, אז
עדיף בלי.
לא עדיף בלי, פשוט אתה לא יכול לסמוך על החליפה שתשמור עליך חם. אבל גם צריך לזכור עוד משהו. בעוד שהמחלצים סחבו במשך 4 קילומטר, והשרירים שלהם עבדו, ואפילו הם יצאו מזיעים מהסיפור הזה, הילדים היו מורדמים, כמעט ללא תזוזה, אוקיי? כמעט ללא רעידות. הקטמין גם עושה קצת הרפיית שרירים כזאת, ואז שהם הגיעו, הם באמת, הם הגיעו במצב הכי קר שיכול להיות כתוצאה מהמעבר הזה. ואז חיממו אותם, עם סמיכות חימום, עם אוויר חם וכולי, בעצם הם קבעו קריטריון. קריטריון שהם המציאו, שם בשטח ממש, שצריך 4 מדידות חום מעל 35 מעלות לפני שמותר לפנות את הילד לבית חולים. רק כשהוא הוכיח שהוא יכול לשמור על חום גוף, ולא שהוא במגמת ירידה, רק אז פינו אותו לבית חולים.
אינטרוולים של?
כל 5 דקות.
Okay.
וזהו, ובעצם כל הילדים הגיעו במצב טוב, למעט הראשון ההוא שאמרתי שהוא ירד ל-34.5 מעלות, וגם הוא טופל, כל הילדים הגיעו ללא היפותרמיה לבית החולים, למרות שכמעט כולם התקבלו, במצב של היפותרמיה, לצוות הרפואי שחיכה עליהם בשטח. לא הסתכלתי על הרשומות הרפואיות של כולם, אבל בסופו של דבר לא כולם עמדו בקריטריון של 35 מעלות. אבל גם מי שהיה לו טמפרטורה ראשונית של 35.5 מעלות, או אפילו 36 מעלות, חומם כאילו הוא הולך לייצר עוד רגע היפותרמיה, כי לא רצו להגיע למצב שיצטרכו לטפל בנזקים. העדיפו למנוע את ההיפותרמיה ולחמם. וגם אתה, כשאתה יוצא מהבריכה, רוצה משהו שיחמם אותך. אפילו אם לא היית לפני איזה 2.5 במערה, והלכת 4 קילומטר.
בגלל זה אני לא נכנס לבריכה.
או, זה גם אופציה. להימנעות זה גם בהחלט אופציה.
אז יובל,
כן.
מה היה לנו היום? פרק קריר לקראת הקיץ?
קודם כל, היה לנו פרק עם דרמה גדולה. אנחנו, אתה יודע, מה אנחנו בסך הכל רוצים? אנשים יושבים בפקק, שומעים פודקאסט, לעשות להם קצת את החיים מעניינים. יש פה עניין גדול מאוד, קודם כל בסיפור האנושי. והצלחנו למצוא בתוך הסיפור האנושי הזה גם שתי נקודות שהן ממש מעניינות מבחינה רפואית. הנושא של הסדציה, ואני חושב שלהשתמש בקטמין זה לא דבר טריוויאלי. אנחנו מדברים על זה כזה בצורה מאוד קז'ואל, אבל זה החלטה שהיא החלטה מאוד חכמה ולא טריוויאלית, ולמדנו גם על היתרונות והחזרונות שלה. והדבר השני זה באמת כל חילוץ שכרוך גם במעבר, במאגר מים וכולי, אנשים רטובים, צריך לקחת בחשבון גם את הנושא של ההיפותרמיה. ומה שהכי כיף בסיפור הזה, זה שהוא ב-99, חוץ מאובדן אחד של חיים שקרה בצוות המחלץ, הוא כמעט ב-100% סיפור הצלחה. יש עוד קטעים מרגשים שאפילו לא נכנסנו אליהם, מתוך הצוות, מתוך הקבוצה של 13 האנשים שהיו לכודים במערה, 4 היו חסרי אזרחות. יש בתאילנד איזה סיפור כזה של אנשים שהם חסרי אזרחות. כשאתה חסר אזרחות, אין לך דרכון. כשאין לך דרכון, אתה לא יכול לצאת מחוץ למדינה. אתה חסר זכויות. וכחלק מההד התקשורתי שהיה אחרי זה, פנו וביקשו בשביל, אחד מהם דרך אגב זה עוזר מאמן, ועוד שלושה ילדים, פנו וביקשו להעניק להם אזרחות, הם עברו איזשהו תהליך, ובסופו של דבר הם קיבלו אזרחות בזה, מה שגורם לך לחשוב על כל התאילנדים האחרים שאין להם אזרחות, שלא נכלאו במנהרה, ועדיין צריכים לחכות שמישהו יתחשב בהם, אבל תודה, אפשר להשאיר את הציניות כזה בצד. סיפור מאוד מרגש, מאוד מעניין, ואני שמח שאין לנו הזדמנות קצת להתעסק בו.
עושים רפואה, פרק על תאילנדים, צוללנים וחומר הרדמה לסוסים. סיימנו. תודה לדוקטור ערן סגל. תודה לדור קומט. רשת עושים היסטוריה. רן לוי העורך הראשי ודני תימור המנהל העסקי. תודה לך יובל.
תודה עידן.
עושים רפואה, להתראות בפרק הבא. שאלות על תופעות רפואיות מעניינות שנתקלתם בהן, ניתן להפנות לכתובת med@podil.net. התכנים המופיעים בעושים רפואה אינם מהווים עצה רפואית, חוות דעת מקצועית או תחליף להתייעצות עם רופא. עושים רפואה, אתר הבית שלנו, runlevy.com/med. הצטרפו לרשימת התפוצה, כך תוכלו לקבל עדכון על כל פרק חדש. אהבו אותנו, עשו לייק לדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. לאפליקציית האנדרואיד שלנו יש קישור באתר. אנחנו כמובן גם זמינים אם יש לכם אייפון, פשוט חפשו עושים רפואה. לתגובות, חפשו אותנו בטוויטר, בפייסבוק, ואתם תמיד מוזמנים לכתוב גם ל-info@podil.net. ניתן ליצור קשר גם בתא הקולי, שמספרו 03-374-1907. סדציה?
סדציה.
קטמין. קטמין, אוקיי.
קטלר, קטמין, איך שאתה רוצה לקרוא לזה.
הורס טרנקולייזר. אני יודע.
וזה גם...
לשים קולות כזה של... בוא נראה אם יש פה. הלוך.
לא.
זה הכי סוס בעולם. כן, אני בינתיים מחפש קולות של סוס.
אולי נעשה שמישהו אומר קטמין, יש...
נו, זה כמו זה, זה כמו יאנג פרנקנשטיין.
מה?
פרנקנשטיין. בלוכר.
גדר.
כן.
שמעת את הפרק האחרון של פישלר?
זה נשמע כמו סוס עם אסטמה.
אנחנו שוחטים אותו. אחד. צריך אחד כזה. אנחנו לא עושים קצת שטויות עכשיו במקום לעבוד?
אתה חושב?
אני יודע לעשות את זה. טוב. אוקיי, ללא ספק בין הפתיחות הדביליות
האלה נאי פעם,
אבל בסדר.
זה יעבוד.
אנחנו מתקרבים לדורון פישלר מאחוריך.
בחרקרה רתומה לי שני סוסים.
תודה.
אומרים לבריאות, אני צריך להגיד תודה.
תודה שהפרעת לי באמצע הדיבור, באמת. בכל אופן, לבריאות. בכל אופן...
תודה.
סליחה? 602.
נראה אם
יש לי את המספר.
זה, הוא בשיבה?
לא, הוא לא בשיבה.
אז מה זה 602? זה לא מספר של שיבה?
הוא היה פעם בשיבה.
יפה לך, עידן. כל הכבוד,
עידן.
תודה. אני משתעל, אין לבריאות. אני זה, אין כל הכבוד. סבבה.
אתה מעניין אותי כקליפת השום דשתקל. תודה.